כן, אז הסברתי שהציווי לא מיועד בעצם להביא לידיעתנו אינפורמציה. זה לא, נגיד, יש שאלות כמו למה התורה כותבת לא תרצח. אמורים לדעת לבד שאסור לרצוח. יותר מזה, התורה עצמה באה, הקדוש ברוך הוא בא בטענות לקין, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, הרבה לפני שהיה איסור על רצח. ולכן נראה שהתורה בעצמה מניחה שהאיסור הזה אמור להיות מובן מאליו גם בלי שהיא מצווה אותנו. והטענה בעצם הייתה שהציווי עניינו לומר לנו שהדבר הזה הוא איסור הלכתי. הבאתי לזה דוגמה, נגיד שכולם היו מקפידים לעבור באור אדום, לא לעבור באור אדום ולעבור באור ירוק, רק באור ירוק. אבל לא היה חוק. החוק לא היה אוסר לעבור באור אדום. עכשיו, אם מישהו היה עובר באור אדום, הוא היה לא בסדר. מסכן את עצמו, מסכן אחרים, אבל אי אפשר להגיד שהוא עבריין. כל עוד אין חוק, אז הדבר הזה לא אסור. אוקיי? עכשיו, אתה שואל, עכשיו, האם אפשר לשאול בשביל מה צריך את החוק שאסור לעבור באור אדום? אנחנו מבינים לבד שזה לא בסדר לעבור באור אדום. שאלה כמובן לא לעניין. למה? בגלל שהחוק מטרתו לומר לנו שיש בעניין הזה איסור משפטי, חוקי, לא רק לא בסדר, במובן המוסרי, או נורמות חברתיות, אלא צריך להגדיר שהדבר הזה הוא אסור, הלכתית, או משפטית במקרה הזה, אוקיי? גם בהלכה, הציווי אין מטרתו לגלות לנו שאסור לרצוח, וגם לא לגלות לנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנרצח. אנחנו אמורים לדעת את זה לבד. הציווי מטרתו לומר שיש חוק, שאסור לרצוח, שמי שרוצח, אז הוא לא רק שהוא לא בסדר ברמה המוסרית, אלא הוא גם לא בסדר ברמה ההלכתית. הוא עבר על החוק, על החוק ההלכתי, על החוק הדתי, אוקיי? זה המשמעות. לכן, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז הסביר תוספות ראש והריטב"א, מסבירים למה גדול המצווה ועושה, ושמי שמצווה ועושה, יש במעשה שלו שתי תועלות, שתי תוצאות חיוביות. נגיד, מי ששומר שבת, הוא אומר לשמור שבת. אתה שומר שבת. אז א', השגת את התועלת הרוחנית שבגללה הצטוונו על זה. אז זה תועלת ראשונה אחת. תועלת חיובית אחת. תועלת השנייה זה שאתה שמעת לכל הציווי. קיימת את החוק. בלי קשר כרגע, אפילו אם לא היו לו תוצאות חיוביות. אבל אם התורה מצווה, יש חוק, צריך לציית. כן. יכול להיות שהוא בא בשביל זה, זה כמו חוק המדינה. חוק המדינה הוא בסך הכל בא בשביל לגרום לנו לא לעבור באור אדום, נכון? ועדיין יש משמעות לחוק. לזה שהוא חוקק. זאת אומרת, המצב אחרי שהוא חוקק שונה מהמצב לפני שהוא חוקק, למרות שגם לפני כן ידענו שזה לא בסדר לעבור באור אדום. למה? נכון זה הדרשין הטעם הדקרה. זאת אומרת, הטעם של החוק זה כדי שלא נעבור באור אדום. אבל איך החוק עובד? החוק עובד באופן כזה שיש חיוב לקיים אותו גם בלי קשר לתוצאות. נגיד אפילו שאין תוצאות. יש חובה לציית לחוק. אוקיי? המטרה בסוף זה כדי שתעשה את הדבר הנכון. בסדר. אבל מבחינת ההגדרה, כשאתה מקיים את החוק, אז זה לא רק שאומרים לך עשית את הדבר הנכון. זה גם אתה לא עבריין, לא עברת את העבירה המשפטית. משתי אספקטים היית לא בסדר, אם עברת את הדבר. אתה גם לא בסדר מוסרית, אנושית, חברתית, אתה גם לא בסדר משפטית, למשל, אפשר להניש אותך בבית משפט. לא. לא אמרתי שיש. הייתה תועלת, אז היה נכנס למסגרת התועלות. אני אומר, יש תועלת ויש את עצם הציות. אוקיי? עכשיו, עצם הציות הוא תנאי, למשל, להנישה. למרות שהנזק, וגם המודעות שלי לנזק, היו קיימים גם בלי החקיקה. כל דבר בהלכה. גם בהלכה יש הרבה דברים שאני יכול להבין לבד שהם לא בסדר. גם בלי שהתורה אומרת. הרבה פעמים מתלבטים, גם פרשנים. מתלבטים, אז למה התורה אומרת? למה לקרא סברה הוא? טעות. לא. ציווי הופך את הדבר לחוק. אז זה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זאת הסיבה למה הדבר הזה הוא חוק. עכשיו הוא מחייב, כי הוא חוק. אתה שואל אותי, למה זה חוק? כי זה יתקבל במוסד הרלוונטי. בהקשר שלנו זה הכנסת, בהקשר של התורה זה הקדוש ברוך הוא. יש הרבה הבדלים, אבל מבחינת ההגדרה של המושג חוק, זה אותו דבר בשני ההקשרים. אתה יכול להגיד, לחוק הזה אני בכלל לא מחויב, ולחוק הזה כן. אגב, שני הכיוונים. זאת אומרת, יש כאלה שמחויבים לחוק התורה ולא מרגישים מחויבים לחוק המדינה. יש כאלה שההפך, מחויבים לחוק המדינה ולא מחויבים לחוק התורה. אני לא טוען שמי שמחויב לזה גם צריך להיות מחויב לזה או להפך. מה שאני טוען זה שהלוגיקה, מה נקרא חוק, המושג חוק, מתפקד באותה צורה בשני ההקשרים. החוק במשחק כדורגל הוא קצת שונה. בחוק במשחק כדורגל אין תוצאות. הוא פשוט מגדיר את המשחק. בפילוסופיה אנליטית מבחינים בין מערכת חוקים מכוננת ומכוונת. מערכת חוקי התעבורה, למשל, זה מערכת חוקים מכוונת. גם אם נסעת שלא כחוק, נסעת. רק היית לא בסדר, נסעת שלא כחוק. אז מערכת החוקים לא מגדירה את המושג נסיעה, או שימוש בתחבורה, או שימוש בכביש. לעומת זאת, חוקי השחמט או הכדורסל מגדירים את הפעילות. ואת אם אתה לא, נגיד, שיחקת שח וזזת עם הצריח באלכסון. אם אתה עבריין. לא, אתה פשוט לא משחק שח. זה לא עבריין, אתה פשוט משחק משחק אחר. החוק מגדיר את המשחק, זה נקרא חוק מכונן. את החוק הזה מכונן את הפעילות. אז אתה, אם אתה לא עובר עליו, אתה לא עבריין, אתה פשוט לא עושה את הדבר שמוגדר על ידי החוק הזה. אתה עוסק בפעילות אחרת, אוקיי? אני מדבר על חוקים במובן שהמכוון. זאת אומרת, חוקים כאלה שאם אתה לא עושה אותם, אתה לא בסדר. ושאם אתה לא עושה אותם, אז אתה לא במשחק. אגב, לדעתי האישית, ואולי נגיע לזה בהמשך השנה, מי שלא מכיר בתוקפו של החוק ההלכתי, אז הוא באמת לא במשחק, הוא לא עבריין. הוא לא במשחק. לא יכול לקיים מצוות, לא יכול לעבור עבירות, הוא פשוט לא במשחק. מבחינתו זה חוק מכונן, לא מכוון. כן? פשוט לא יודע, הוא חושב שאין חובה לקיים את זה, הוא חושב שסתם שטות. מה אתה רוצה ממנו? מגדירים אותו בדרך כלל כאנוס. אני טוען זה יותר מאנוס. זה לא רק תינוק שנשבע או מושגים מהסוג הזה, הוא בכלל לא במשחק. אין בעיה להכשיל אותו בעבירה לדעתי. אדם שלא מאמין, אין בעיה להכשיל אותו בעבירה לדעתי. ולימוז, להגיד. אין שום בעיה להכשיל אותו. לך אולי אסור להשתמש בזה כי זה מעשה שבת. זה דיון אחר. מבחינת ההכשלה שלו בעבירה, אין לו עבירות. זה כמו להכשיל קוף בעבירה. לא, אין. לדעתי אין. הוא לא יודע שיש יהדות. הוא יודע במובן האנתרופולוגי. אז זה כמו שאני... לא יודע שאסור לנסוע בשבת. הוא יודע שהיהדות חושבת שאסור לנסוע בשבת. משהו אחר לגמרי. לא, אז אני אומר, זה תלוי, אם הוא לא מתעמק או שהוא מתרשל, ובגלל זה הוא לא מבין, אז יכול להיות שהוא מידה של רשלנות. אבל אני אומר, אחד הגיע למסקנה שהוא לא מאמין בזה. תחשבו על פרופסור לתרבות אינדיאני. הוא מומחה בעל שם עולמי בכל המנהגים של שבט האפאצ'ים. אוקיי? את הכל, הוא מכיר את כל כתבי הקודש שלהם. הוא יודע הכל, מה הם עושים כשאין גשם, כשיש גשם, מה עושים כשמחשף אומר לעשות כך, כשמחשף אומר לעשות אחרת. אם הוא מעלה בדעתו בכלל לקיים את מה שהוא יודע, תרבות שהוא חוקר אותה, יש לו איזה עניין אינטלקטואלי בעבודה שלו, כל אחד מהסיבות שלו, אבל הוא לא מעלה בדעתו לקיים את זה. עכשיו תחשבו על מי שחוקר את העולם היהודי, ומבחינתו זה כמו שבט האפאצ'ים. או שגם הוא יהודי, לא משנה. אבל הוא מבחינתו זה תרבות פרימיטיבית כלשהי, שמשום מה יש כאלה אנשים שמחויבים אליה, אבל הוא לא מעלה בדעתו שזה מחייב. אחד כזה, אז הוא יכול לדעת הכל, הוא יכול לדעת את כל הסעיפים הקטנים של המשנה ברורה, ולהיבחן לדיינות ולעבור מצטיין. אוקיי? אבל הוא לא מבין שבכלל הדבר הזה הוא לא תרבות אינדיאנית, שהוא אומר לו משהו. אז הוא לא במשחק. לא אמרתי שהוא לא פוגם, יכול להיות שהוא פוגם, אבל הוא לא אשם. אתה אומר מבחינת להכשיל אותו. להכשיל אבל זה להכשיל בעבירה. ואם הוא לא עשה עבירה, אז אין כלום. אז הוא לא עשה עבירה. אז העבירה עליי להכשיל אותו, אבל מהי העבירה עליי? לגרום לו לעשות עבירות. אבל אם הוא לא עשה עבירות, אז גם העבירה עליי לא נעברה. אתה יכול אולי להגיד, זה לגיטימי, אם מבחינתך זה לא משנה, אז אין לי, לדעתי אין בעיה להכשיל אותו, אם הוא לא מאמין. לא, כי זה בחוק המשפטי, לא בהלכה. החוק המשפטי, הכלל הוא שאי ידיעת החוק לא פותרת מעונש. בהלכה לדעתי לא. לדעתי, שאלו את רובה... אם אנשים אחרים יגידו לא ככה, אני אומר את דעתי, שיהיה ברור, כן? אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש, אבל אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש בגלל שלמחוקק יש מטרה לזה שאנשים יבררו את החוק ויקיימו אותו, ולכן הוא לא מוכן לעשות הנחות בכל מיני הקשרים. בהלכה אנחנו דנים בשאלה האמיתית, לא בשאלות של איזה נזקים ייווצרו. האם הוא עבריין או לא עבריין? האם מגיע לו עונש? אולי לא, הוא לא עבריין, הוא אנוס. לדעתי כן. ידיעת החוק מהותית. לא אם הוא לא יסיד. יש אי ידיעה שהיא תוצאה של רשלנות, זה מה שנקרא שוגג. אבל יש אי ידיעה שאומרת, אני הגעתי למסקנה שכל הסיפור הזה לא נכון, אני לא, פשוט לא... אז אומר, זה מה שבדרך כלל מתייחסים אליו כתינוק שנשבע, לדעתי זה ביטוי חלש מדי. כתינוק שנשבע שייך למשפחת האונס. אני חושב שזה משהו יותר רחוק. זה לא, הוא לא במשחק. זה לא, הוא לא... טענת אונס היא טענת פטור. אני לא אומר טענת פטור, הוא לא במשחק. גם אם הוא, נגיד אם הוא יעשה מצווה, זאת לא מצווה. פה זה לא שייך לתינוק. תינוק שנשבע, אף אחד לא יגיד שאם התינוק שנשבע עושה מצווה, זאת לא מצווה. אני טוען שגם מצווה אם הוא יעשה, זאת לא מצווה. לא, ממש לא. פעילות מיותרת לחלוטין. הנחת תפילין ברחוב כזה של החבדניקים. זאת אומרת, אם הם תופסים מישהו שהוא מאמין, אז לא. לכן אני אומר, לא יודע מי עובר לי ברחוב. אבל אם הם תופסים מישהו שהוא לא מאמין, הוא עומד שם רק כדי שירדו לו מהראש, הם לא עשו כלום, זה לא שווה שום דבר. יכול להגיד שיש לזה תוצאות, אולי זה ישפיע עליו מיסטית, אולי זה פתאום יעורר אותו והוא יתחיל לחשוב ויחזור בתשובה, יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל המעשה מצד עצמו הוא לא מצווה, אין לו ערך דתי. צריך להניח תפילין עוד פעם. נראה תפילין עוד פעם, ולברך עוד פעם, והברכה הראשונה, חבל שברך בכלל. סתם ברכה לבטל. גם לא מסתרף למניין, לדעתי, אחד כזה. זה לא רק לכולה, זה גם לחומרה. הוא לא במשחק, הוא עציץ. זה כמו לצרף עציץ למניין. תשעה אנשים ועציץ זה מניין. הוא עציץ, מבחינה הזאת. הפעילות הזאת לא רלוונטית, היא לא אומרת לו כלום. אז יכול להיות שיש עליהם טענה של רשלנות. יכול להיות שיש טענה של רשלנות, אבל עוד פעם, גם טענת רשלנות זה לא כך פשוט. כי השאלה היא, האם בכלל הם היו צריכים להעלות בדעתם שצריך לעשות בירור כזה. אתה מעלה בדעתך לעשות בירור, האם האפאצ'ים, מערכת החוקים של האפאצ'ים מחייבת אותך? לא, כי זה נראה לך שטות על פניו, אז למה שתבדוק? זה אונס גמור. זה שהוא לא בדק הזמן, כי זה לא, נשמע לו הזוי. למה שיבדוק? יש מיליון דעות בעולם, את כולם אי אפשר לבדוק. צריך לעשות איזשהו מיון כדי להחליט מה בכלל יכול לבוא בחשבון, ואת זה לבדוק. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע לבדוק מה בליבו של אדם. אני אומר, ברמה העקרונית, גם זה אנוס. למרות שהוא לא בדק מבשרים. הוא לא מלא בדעתו שיש פה מה לבדוק. אגב, אני מפיק פה לדברים שאולי עוד נגיע אליהם בהמשך, אבל אני חושב שמסורתי זה הרבה יותר גרוע מאשר אתאיסט. הוא, סתם חפפן. את העבירות שלו הן עבירות. האתאיסט, שום דבר, הוא לא במשחק, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא מאמין בכל הסיפור. מהמסורתי? לא, אני יודע, בוא נדבר, מסורתי מהזן הרגיל, יש כמה סוגי מסורתיים, אתה צודק. המסורתי מהזן הרגיל זה מסורתי שכן מקבל את המערכת, אין לו כוח לעשות את כל הפרטים, הוא נוסע בית כנסת בשבת, ואחרי זה עובר למשחק כדורגל. מה שאני אגיד לו טקטית זה שאלה אחרת, אני שואל מה הערך ההלכתי של מה שהוא עושה. כל שטקטית אני אגיד לו תבוא בכל זאת כדי לשמר וכולי, והילדים שלו, הכל נכון, שיקולים טקטיים. אבל השאלה היא מה הערך הדתי של מה שהוא עושה, אז המסורתי, מצד אחד אם הוא עושה מצווה זאת מצווה לכל דבר, לא כמו האתאיסט. אבל העבירה שלו היא עבירה לכל דבר, לא אנוס, הוא עבריין, גמור. והאתאיסט הוא מקסימום אנוס, במטה. אם הוא אטום לאיסורי מצפון, אז בגלל זה הוא לא עבריין. הוא צריך להגיד לה... לא, זה לא יעשה לי יצר. השאלה אם הוא מבין שיש פה משהו נכון, אם זה... אני לא... מבחינתי זה לא באזור אמוציונלי, זה באזור הקוגניטיב. זאת אומרת, מה שהבן אדם חושב, זה מה שקובע, לא מה שהוא מרגיש. מה שהוא מרגיש, מה... לא זה מנותק, אז אף רגשי. מה? זה לא מעניין. כן, בדיוק. אז טוב, באמת זה, אנחנו מפליגים. בואו נחזור למהלך שלנו. אז הטענה בעצם היא שהציווי בעצם עניינו להגיד לבני אדם, הדבר הזה הוא אסור הלכתית. התחלתי עם התוספות ראש והריטב"א, שהם אומרים מה זה גדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה. שמי שמקיים והוא מצווה ועושה, אז יש שתי תועלות במה שהוא עושה. א', התועלת של המעשה, וב', עצם הציות. וכנ"ל בעבירה שהוא עושה. עצם הנזק שמביאה העבירה, נזק הרוחני, וב', המרי, כן, אי הציות. אוקיי? נגיד, נשים במצוות עשה של זמן גרמן. יש כאלה שאומרים שיש, רוב הפוסקים אומרים, שיש עניין של נשים יקיימו מצוות עשה של זמן גרמן. אוקיי? אבל הן לא מצוות. אז את התועלת שהמצווה מביאה, כנראה יש גם לנשים. חלק ממנה, לא יודעת. אבל הן לא מצוות. זאת אומרת, את הערך של ציות לציווי, אין להן. לכן, גדול המצווה ועושה. לא כל הוורטים האלה, שאם אני מצווה, אז יש לי יצר הרע גדול, לכן אני יותר נאבק. זה וורטים. גדול המצווה ועושה, כפשוטו. מי שמצווה ועושה, פשוט יש שתי תועלות במה שהוא עושה. מי שאינו מצווה ועושה, יש רק תועלת אחת במה שהוא עושה. מה זה תועלת? לציית לקדוש ברוך הוא זה בעצמו ערך. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא ברא אותנו, אנחנו מחויבים לו, מה שהוא אמר צריך לציית גם אם אין לזה תועלת אחרת, למעשה מצד עצמו. לציית לו, זה בעצמו ערך, לא רק. כן, ניגוד החוקים, נכון? ניגוד הציות. לא, גם בחוק המדינה, אם זה לא היה קיים בחוק המדינה, אז גם בחוק המדינה לא היה חוק. הוא פשוט היה מגלה לי מה ראוי ומה לא ראוי, אבל אין, זה שהוא חוקק לא אמור להיות לזה שום משמעות. לא, חוק המדינה יש לו ערך מסגרתי. אז במובן הזה שצריך לשמר פה את המסגרת, אחרת תהיה פה אנרכיה. מצד עצמו, נכון. נכון, נכון. אבל יש ערך בלציית לחוק, כי ברגע שכולם מצייתים לחוק, אז העסק גם מתנהל יותר נכון מהותית. אבל אתה צודק, נגיד אם אני בשאלה, כן, בפעולות של בני עקיבא, שתיים בלילה, רמזור אדום, אתה עובר או לא עובר? אף אחד לא עובר שם, אין שום סכנה, אתה לא מסכן אף אחד, אתה לא מסתכל בעצמך. אין שום מה, אתה יכול לעבור באור אדום. אם אתה, לא יודע, מקפיד נורא גדול, אתה מציית לחוק, החוק עושה, אז אתה עומד. לא יודע, אולי יש בזה איזשהו סוג של אורך, אבל אני אשמע לי את זה. עצם העובדה שמדובר פה בחוק אומר שיש פה נדבך נוסף על פני ההודעה מה נכון ומה לא נכון. הידיעה מה נכון ומה לא נכון היא עובדה. הקביעה של הדבר הזה הוא אסור, זאת נורמה. אוקיי? זה חוק, זה משמעות של חוק, לא חוק דתי או חוק חילוני. זה המשמעות של חוק. משמעות של חוק שיש פה מעבר לנכון ולא נכון, מוסרית, חברתית, מה שלא יהיה, הוא גם פשור ומותר. חובה.
כן.
אז אני אומר, לגבי המדינה, אפשר להתווכח על זה. לגבי המדינה, יש כאלה שרוצים לטעון שאתה חייב הכרה טובה למדינה, או משהו זה, לכן אתה גם צריך... לא, זה הבסיס למחויבות לחוק, לגישות מסוימות. ועכשיו יש חוק. מעבר לזה שהחוק בעצמו, יכול להיות שיש לו גם תועלת, שאתה עושה סיכון או משהו כזה, יש גם ערך לציית לחוק. למשל, תלוי בהגות משום יש הגויות משפטיות שונות בהקשר הזה. אתה יכול להגיד שלא, אתה יכול להגיד שאין לזה ערך, אבל עדיין החוק יש לו, גם אם אין לזה ערך נוסף, אבל ברור שכשחוק חוקק, הוא משנה את המצב לעומת המצב שבו אין חוק. וזה ברור. אם האם זה מוסיף עוד ערך או שזה מוסיף משהו אחר, אני אתבקח על זה. אוקיי? טוב, למה אני אומר את זה? כי התחלתי ברש"י הראשון בראשית, חוזר קצת, כי אני פחות מכם כמעט לא היה רק אחד היה. רש"י הראשון בתחילת בראשית, אז רש"י מביא שם, כן, אמר רבי יצחק, למה התחילה התורה מבראשית ולא מהקודש של הנבואה. אוקיי? אז הוא אומר, כוח מסע וגיד, למה לתת להם נחלת גויים? בעיניי השאלה הרבה יותר חזקה מהתשובה. בוא נגיד, שמענו פה תשובות טובות. אבל השאלה היא שאלה שבהחלט שווה תשומת לב. למה שיתחילו מהחודש הזה לכם ולא מבראשית? מה רע בבראשית? מה הפריע לרבי יצחק בשאלה? שהוא אומר שהיו צריכים להתחיל מהחודש הזה לכם ולא מבראשית, ולכן צריך הסברים למה התחילו מבראשית. ההנחה היא שתורה אמורה להכיל מצוות. נכון? החודש הזה לכם זה המצווה הראשונה. אוקיי? אז התורה המצווה הראשונה ולהכיל רק מצוות. כל דבר שהוא לא מצווה שנמצא בתורה, זה טעון הסבר. למה זה שם? כן, זה מה שרבי יצחק מלמד אותנו. התורה זה ספר חוקים. לא, זה לא עובדה. יש בתוך התורה עוד פסוקים או עוד פרשיות שהם לא חוקים. כל אחד מאלה טעון הסבר למה הוא שם. אבל בסיסית, התורה בעצם, תורה זה אגב זה מהשורש של הוראה. זה הוראות, מה אסור ומה מותר, תורה חוק, אוקיי? התורה אמרה להיות ספר חוקים באופן עקרוני. עכשיו, יחד עם החוקים הכניסו לנו עוד דברים, כי היו עוד עניינים שהיה צריך להכניס שם. בבסיסית, התורה היא ספר חוקים. ולכן, יש, בעצם כשאנחנו מסתכלים על התורה, בפועל כמובן יש בה גם פרשיות שם לא חוק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התורה, בעצם התורה מחולקת לשני ז'אנרים, שתי קטגוריות. יש פרשיות ופסוקים הלכתיים, יש פרשיות ופסוקים לא הלכתיים, סיפורים או דברים אחרים, אוקיי? כן. לא יודע אם אין שום, אבל לרוב הגדול. לא, אתה לא יודע, לומדים את זה מתוך התורה, מה זה אתה יודע? איך הגעת לזה? או, נגיע, אנחנו נגיע לזה בהמשך, שום דבר לא ניתן למשה בסיני. תורה שבעל פה, מה שניתן למשה בסיני זה... כל מה שיש בידינו היום, זה יתפתח לאורך הזה. כולל הלכות דור היית, לא? כמה הרמב"ם אומר? גם 13 מידות של התורה נדרשת לא ניתן למשה בסיני, למרות שהם הלכה למשה בסיני. אוקיי, דוח זה משהו אחר מאשר שמשה רבינו קיבל את הכל. נאמן או לא נאמן זה אפשר לדון, וזאת פרשנות, הרחבה של מה שניתן למשה בסיני. מה שניתן למשה בסיני זה מינימום מאוד מאוד קטן. כל המלאכה שבידינו היא תוצאה של פרשנויות, של... לא אומר שזה המצאות. אני טוען, זה לא ניתן למשה בסיני. כשרחמים אומרים שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני, או כל מה שתלמיד צעיר שואל, יש גרסאות שונות בעניינים האלה, ניתן למשה בסיני, זאת לא טענה היסטורית, טענה נורמטיבית. לא באמת כל המשנה ברורה ניתן למשה בסיני, זה שטויות. אלא מה? צריך להתייחס לזה כאילו זה ניתן למשה בסיני, זה התוקף שלו. טענה נורמטיבית, זאת לא טענה היסטורית. למה? יש לדברים האלה, הם תוצרים של פרשנות למה שניתן למשה בסיני, הרחבה או יותר רבנן, אבל זה כרגע רק הלכות דאורייתא. אוקיי? הלכות דאורייתא נוצרו על ידי פרשנות למה שניתן למשה בסיני. אז מבחינתנו, מה זה ניתן? לא, זה יוצא משם, אז יש לזה תוקף כמו שזה ניתן למשה בסיני. לא באמת ניתן שם. הסבירו לך, אבל לא צדקו. יש ויכוח כמעט על הכל. מה עצמה יש דיון? גם שם מאיפה לומדים? יש שאלה אחרת. מי אמר לך? לקחו קלמנטינה, במקום את רוב. מי אמר לך? למה, על סמך מה אתה מספר? אבל המסורת הזאת נולדת מתישהו, מי אמר לך שהיא נולדה בסיני? אתה טוען שכל הפרשנויות והדרשות הן בעצם דרשות סומכות. הכל קיבל... רבי עקיבא היה את רוב. היה מביאה דעות שהיו גם לפני הגמרא. יש שם, יש דיון שלם, הגמרא בראש שנה, מה זה פריאת שנה, איפה לומדים? בסדר? יש דברים מסוימים שלא, אגב, בתפילין גם יש ביקור. רבנו תם לבין רשי, איך לסדר את הפרשיות. לא, לא, זה איזה פרשיות, אין ויכוח. מצאת דבר אחד שאין בו ויכוח. זה היה 95%. לא, זה דיון אחר. לא, לא. לא, לא. זה לא אומרת, וגם אתם לא צודקים. זאת אומרת, זה לא הוכחה שמשה רבנו לא קיבל את זה. יכול להיות שכן קיבלו את זה, וזה רק עלה על הכתב בשלב כלשהו, אבל גם יכול להיות שלא. דברים התחדשו לאורך הדורות, יש מחלוקת בין רש"י לרבינו תם ביחס לתפילין. עכשיו השאלה היא, לפי רבינו תם, שהוא היה נכד של רש"י, מה עשו עד זמנו? כן? כן? עשו כמו רש"י, אז מה, הוא ממציא תפילין עכשיו? שאלה מצוינת, מה התשובה הטובה? מה התשובה הטובה? לא, אין מסורת אחרת. לא, הוא לא מביא מסורת, הוא טוען נגד הסבא שלו. לא, זאת לא שאלה טובה, זאת שאלה רעה מאוד, בגלל שיש דברים שמתחדשים לאורך ההיסטוריה. זה הכל. נכון? עוד יכול להיות, אני אומר, לא יודע, לא שאלתי אותו. אבל באופן עקרוני, דברים מתחדשים לאורך ההיסטוריה, מה זאת אומרת? הגמרא מביאה דברים כאלה, זה לא צריך... מה זה? לא קורה מכאן. זה קורה מההבנה שלו את הפסוקים, את המסורות, את ההלכות עם הפרשנויות שלו. זה מה שיצא לו. או שהוא לא המציא. זה לא, רבנו תם לא טוען שצריך לעבוד אותו במקום את הקדוש ברוך הוא. לא מדובר על זה. לא, זה מה שאתה אומר. תם לא טוען שצריך לעבוד אותו. רבנו תם אבל היה זה שייסד את התפילין לשיטתו. זה לא בא במסורת מסיני. הוא חשב שזה הפירוש הנכון לפסוקים ולמסורת שקיבלנו מסיני. בסדר גמור. ברור שיש מסורת, מי אמר שאין מסורת? אני רק טוען שמה שאנחנו מקיימים, ההלכה שבידינו, רובה המוחלט נוצר לאורך ההיסטוריה. איך זה נוצר? לא באמצעות. זה נוצר כתוצאה ממשא ומתן, מספרות, פרשניות, האלה ואחרות. אני מדבר על הלכות דאורייתא, לא הלכות דרבנן. דרבנן ברור שנוצרו לאורך ההיסטוריה. הלכות דאורייתא. הרוב המוחלט שלהם הוא כזה. הרמב"ם כותב שמבין הדרשות יש 3 או 4 דרשות שהן דרשות סומכות. כל השאר הן יוצרות. דרשות סומכות, דרשות שההלכה הייתה ידועה, והדרשה סמכה את ההלכה הידועה על הפסוק. דרשות יוצרות זה דרשות שהחכם שדרש אותם יצר הלכה חדשה, מכוח הדרשה. היו 3-4 דרשות סומכות וכל השאר הן יוצרות. נכון? נכון? לא אמרתי שחכמים היו פושעים. ברור, חכמים עשו את מה שהיה מוטל עליהם, ומותר ומוטל עליהם. בסדר גמור. אבל אי אפשר להגיד שכל ההלכות שבידינו התקבלו למשה בסיני. פשוט שטות. מי שאומר את זה פשוט לא יודע על זה. סברות, פרשנויות, אנחנו לומדים גמרא, אנחנו רואים איך דברים מתגבשים, לא? שם אנחנו רואים הכל, הכל על השולחן. לא, מה זה הרוב? תסתכל, קח את השולחן ערוך, קח את השולחן ערוך, תעבור הלכה הלכה, בסדר? לדעתך 95% מההלכות בשולחן ערוך הם לא, זו מה ששמעת, אני שואל אותך, 95% מההלכות בשולחן ערוך הם לא במחלוקת? אין הלכה שהיא לא במחלוקת בשולחן ערוך. סיכום של ההלכה. יסודות, יסודות, יסודות זה מילה. אני שואל, ההלכות עצמן הם תוצאה של פרשנות של אנשים. היסודות בסדר, באיזשהו מובן מופשט, כל היסודות הם מסיני. אבל ההלכות שאני מדבר עליהן, מה שאנחנו מדברים עליהן היום בתור תורה שבעל פה, זה כמעט הכל התחדש לאורך ההיסטוריה. טוב, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר בהרבה. אנחנו נגיע גם לזה. נגיע גם לזה, אני מקווה. בהמשך. אז יש לנו בתורה שני סוגי פרשיות או פסוקים. סוג ההלכתי והסוג הלא הלכתי, סיפורי, מה שלא יהיה. ההבדל הקטגורי ביניהם זה שהסוג ההלכתי זה פסוקים של ציווי. הסוג האחר, זה מה שנקרא בלשון, פסוקי חיווי. כן? פסוקי חיווי זה פסוקים שמתארים עובדות. פסוקי ציווי, אתם יודעים, אפילו בלשון מחלקים בין ארבעה זמנים, נכון? עבר, הווה, עתיד וציווי. למה ציווי זה זמן? אתם יודעים מה זה פעם? למה ציווי זה זמן? למה ציווי זה זמן? יש עבר, הווה, עתיד, שלושה זמנים, נכון? אין עוד יותר משלושה זמנים. למה ציווי זה עכשיו הזמן הרביעי בלשון? בגלל שכל שלושת הזמנים מתייחסים לפסוקי חיווי. פסוקי עובדה יכולים לדבר על ההווה, יכולים לדבר על העבר, על ההווה או על העתיד. פסוקי ציווי הם פשוט סוג רביעי של פסוקים. אגב, הם מנוסחים בשפה של עתיד. עשה משהו, עתיד. ציווי מנוסח תמיד בצורה של עתיד. אבל זה לא משנה, זה לא באמת משפט על העתיד. הוא מכוון לעתיד, הוא לא מתאר עובדה עתידית. מחר ירד גשם זה פסוק חיווי על העתיד. הורד מחר גשם זה פסוק ציווי על העתיד. אוקיי? אז פסוקי חיווי ופסוקי ציווי זה שתי קטגוריות שונות. פסוקי חיווי זה פסוקים שמתארים עובדות. פסוקי ציווי לא מתארים עובדות. פסוקי ציווי אומרים לי מה לעשות או מה לא לעשות. אוקיי? זה שתי קטגוריות שונות. דיברנו בפעם הקודמת על השורש השמיני של הרמב״ם, ששם קצת מסתבכים עם היחס בין שתי ההגדרות האלה. יש פסוקים שהם איכשהו יושבים באמצע, בין חיווי לבין ציווי. אה? כן. לא, לא, יש 14 שורשים של הרמב״ם, זה 14 כללים שלפיהם הוא מנה את המצוות, את תרי"ג מצוות, 248 עשה, 365 לא תעשה, איך הרמב״ם החליט מי, כמה מצוות תעשה ומי אין מצוות תעשה, ולא תעשה, לפי מה הוא החליט. נכון? אז העקרונות האלה מתוארים ב-14 השורשים שלו, אוקיי? תעברו על התורה, תנסו לחפש במסגרת התרגילים שאני נותן לכם, תעברו על התורה, תנסו לאתר תרי"ג מצוות בתורה, מבטיחכם נאמנה, אפילו במקרה לא תצליחו. אף אחד לא ימצא שם תרי"ג מצוות. על פי שום דבר, על פי מה שאתם קוראים. אף אחד אחר לא היה מוצא גם. אף אחד אחר לא היה מוצא. אם לא היית יודע שהמספר הוא תרי"ג, אף אחד לא היה מגיע לתרי"ג, אפילו במקרה. פשוט ידוע שהמספר הוא תרי"ג, ואנשים מכווננים את הכללים כדי להוריד כמה מצוות, להוסיף כמה מצוות, לחפר כמה מצוות, כך שזה יצא תרי"ג. הרמב"ן כותב את זה בהתחלת ספר המצוות של הרמב"ם, הוא אומר, מאיפה יודעים שזה תרי"ג? הרי כשאתה סופר את המצוות, אין לך שום דרך להגיע לתרי"ג. יש לנו מסורת זה תרי"ג, זה גמרא בסוף מסכת ברכות, וזה בעצם מכוונן את צורות המניעה שלנו, כדי להגיע לתרי"ג. כשהרמב"ם חולק על בהג, אז הוא נגיד בעל הלכות גדולות. אז הוא מוסיף מצוות מסוימות, הוא צריך להוריד כנגדן, כדי שישאר תרי"ג. לא, בגמרא עצמה כתוב תרי"ג. הרמב"ן באמת טוען שלא בטוח בכלל. הוא מתלבט מאוד לגבי זה. ויש באמת קצת ממוני המצוות שבאתש בפרשה נדמה לי, שאומרים שמי אמר בכלל שיש תרי"ג מצוות. לא, לא רק זה, לא רק שזה מספר סיפור. יכול להיות שרבי סמלאי, שאמר שיש תרי"ג מצוות, הוא ספר את המצוות, ולשיטתו יצא תרי"ג. אבל מי שחולק עליו, יכול להיות שיצא לו מספר אחר של מצוות. למה כולם צריכים להצמד לתרי"ג? יש הרבה חכמים בגמרא. רבי סמלאי ספר, ויצא לו תרי"ג, בסדר גמור. אבל אם יש שם הוראה אחר שחולק עליו לגבי כמה מצוות, אז אצלו יהיה רק תף בב. מה אתה רואה? מי צודק בכל המחלוקות? מי יש מחלוקות? מי צודק בכל המחלוקות? אני גם מהותית, יש כל מחלוקת היא מהותית. מחלוקת אם יש 39 אבות מלאכות או 40 אבות מלאכות, מי צודק? מחלוקת לזה בגמרא. מי צודק? ניצח כי הוא נפסק להלכה, זה אומר שהוא צודק. החליטו הלכה כמותו. מי אמר שפוסקים הלכה, זה אומר שהוא צודק? אם על פי רוב, אז זה אומר שהרוב צודק. אז גם בתייר מצוות תלך אחרי הרוב, אבל יכולה להיות מחלוקת, נכון? השאלה מי צודק היא לא שאלה רלוונטית בהקשר הזה. למה זה נדבר בהמשך? אה? כן, נכון, אין זה שום דווקא מיני.
מה,
יש?
לא,
לא. כן, אין לזה שום דווקא מיני. האח של הגר"א מביא בשמו שהדבר היחידי שהגר"א לא נגע בו זה מניין המצוות. בגלל שמניין המצוות אין שום דווקא מיני, סתם משחק. יש מאמרים על זה, למה בכל זאת איכשהו יוצאות דווקא מינות בעקיפין, טרמינל. כי כשאתה מונה מצווה, אתה חייב להוריד אחרת. וכשאתה מוריד אחרת, אתה צריך להסביר למה הורדת אותה. לפעמים ההסברים האלה יוצרים דווקא מין, בעקיפין. לא, למשל, זה מחובר עם מצווה אחרת. אז זה נמנע כאחת ולא כשתיים. עכשיו, אם זה מחובר עם מצווה אחרת, זה אומר שאתה תופס אותה הלכתית באופן מסוים. ולזה יכולות להיות השלכות הלכתיות. כן? אז בעקיפין יכולות לצאת השלכות הלכתיות, אבל ישירות, מה נכלל במניין ומה לא נכלל במניין, זאת לא שאלה, זאת לא משמעותית. טוב, לענייננו, אז יש לנו שני חלקים בתורה, החלק החיוויי, העובדתי, והחלק הציוויי. ההלכה זה החלק הציוויי. מה הגדרה של ההלכה? זאת אומרת, אותם פסוקים בתורה שעוסקים בציווי, וכמובן כל מה שלומדים מהם, זה הבסיס, וכל מה שלומדים מהם, זה בעצם מה שנקרא הלכה. כל השאר, למרות שאולי הוא נדמה לנו כמו הלכה, הוא לא באמת הלכה. מחוות דעה. ואני בעצם, מחוות זה להראות. מחוות מילולית זה להראות. אוקיי? אני מראה לך עובדה, אני מתאר לך עובדה. איך קוראים לזה בעלי הלשון? כן, אז פסוקים למשל, תיקחו לדוגמה, ועשית הישר והטוב. נשמע כמו ציווי, נכון? נוסח בצורה של ציווי, סגנון של ציווי. אף מונה מצוות לא מונה את זה. אף מונה מצוות שאני מכיר, לא מונה את זה. זה לא נכלל בהלכה. ולמה? זה פשוט. לא. הרמב"ן והמגיד משנה אומרים ככה, אני לא מסכים. אני לא חושב שזה בגלל זה. יש הרבה מצוות כלליות שכן. ועשית ישר והטוב, הרמב"ן מסביר שמה שזה לעשות לפני משורת הדין. ואם זה היה נמנע במניין המצוות, זה היינו חייבים לעשות את זה, זה היה שורת הדין, לא לפני משורת הדין. לא, 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 דווקא הגר"א אומר ההפך, אבל התפיסה, אתה אומר מצוות קיומיות, נדבר על זה. באופן כללי כל מצווה היא חוקה. הטענה היא שבגלל הפרדוקס הזה, כן, אתה לא יכול למנות במניין המצוות את החובה לעשות לפני משורת הדין. כי אם זה ככה, זה לא היה לפני משורת הדין, זה היה שורת הדין, כי היית חייב לעשות את זה, יש מצווה. נכון? אם אתה רוצה להשאיר את זה כמשהו שהוא לפני משורת הדין, אתה לא יכול להכניס את זה למניין המצוות. אז הנה דוגמה לפסוק שנשמע כמו פסוק ציווי, לא חיווי. אבל הוא לא נמצא במניין המצוות. יש קצת דוגמאות כאלה שהן דוגמאות ביניים, שנראות, הן לא פסוקי חיווי, אבל הן לא נכנסים במניין המצוות. נדמה לי שאת הפסוקים האלה צריך לקרוא כפסוקים שנותנים לנו נורמות לא הלכתיות, למשל נורמות מוסריות. נורמה מוסרית, אז זה לא פסוק מתאר. זאת אומרת, אל תרצח, מוסרית, לא תרצח על הלכתי. אל תרצח מוסרית, אוקיי? לא פסוק חיווי. אני אתן לך עובדה, כמו יש פה סטנדר, אוקיי? אבל מצד שני, זה לא פסוק שקובע איסור הלכתי, אלא הוא, נגיד, האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז אנחנו לומדים מכאן שראוי להיות ענבים, אבל אין מצוות עשה להיות ענב. נכון? בפסוק הזה, אתה יכול להבין שיש ערך בלהיות תנבטן, אז למה משמחים את משה רבינו על זה? מה? אומרים הרבה דברים, אני לא מתייחס למה שאומרים, אומרים הרבה דברים. לא משנה, אומרים כל מיני דברים. מה? אבל אחד הדרכיו נמנה במניין המצוות, וגם קושייה, חיים ויטל שואל את זה. מה? כן, כן, אתה תעשה וו. נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. בסדר, שאלה בפני עצמה, לא ניכנס לזה כאן, אולי נדבר על זה בהמשך. יש הרבה דברים טובים. בכל אופן, אז יש פסוקים מסוימים שהם לא פסוקי חיווי, אבל הם גם לא הלכה. זה כנראה עקרונות נורמטיביים שהם לא מחייבים הלכתית, מוסרית. נגיד, אם בחוק היה כתוב למשל, יבורך מי שמשלם מס הכנסה עוד 10% מעבר למה שהוא חייב. אוקיי? נניח. בסדר? אז מי שעושה את זה, זה לא שהוא קיים את החוק. כן? החוק אומר לשלם את כמה שאתה צריך לשלם. אבל יש ערך בלעשות גם את זה. בחוק אין דברים כאלה. ובהלכה יש. בהלכה או בתורה יש. אוקיי? ההלכה זה מה שחייבים. בתורה יש דברים שמעבר להלכה. לא רק ההלכה. אוקיי? טוב, אז אלה בעצם הקטגוריות. עכשיו, אני רוצה לקרוא איתכם קטע של החינוך בהקשר הזה, זה לא עשיתי בפעם הקודמת. מצווה סמך ת', זה האיסור לקלל דיינים. אם לא תקלל, אלוהים זה דיינים. מה אתה משתף איתך מסך, אני רק מגדיל קצת כדי שיהיה יותר. רואים? נכבר עולה, אני רחום. רואים? אוקיי. אתה בסדר? אוקיי. זו זמן תגובה. מה? כן, בטח. אין שום בעיה. אוקיי. אז החינוך דן שמה באיסור לקלל דיינים, אלוהים לא תקלל. ובתוך הדברים שלו אני קורא רק את הקטע שרלוונטי אלינו, אז הוא אומר ככה, כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי הזהרה. וזהו שיאמרו רבותינו ז"ל, תמיד, עונש שמענו, הזהרה מניין. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר, אולי לפני... מה הוא אומר בעצם? בתורה, כאשר אומרים למשל, מכה אביו ואמו מות יומת, האם זה אומר שאסור להכות את אביו ואת אמו? נכון? זה לא אומר. מה זה אומר? זה רק שאם מישהו יכה את אביו ואת אמו, הוא ימות. לא כתוב שאסור להכות את אביו ואת אמו. גם קראתי פעם בספר של חיים כהן, הוא היה משנה לנשיא בית המשפט העליון, בספר שנקרא המשפט. ושם הוא כותב שבחוק הישראלי, למשל, אין איסור לגנוב, אין איסור לרצוח. כתוב שהגונב עונשו כך וכך. והרוצח עונשו כך וכך. לא כתוב שאסור לגנוב, אסור לרצוח. בתפיסה ליברלית, בעצם, החוק לא יכול להכתיב לי מה לעשות. אני אזרח חופשי, אוטונומי. אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. החוק יכול להגיד מה לעשות למי שעובד אצלו. השופטים, השוטרים, אומר להם, תראה, מי שגונב, עונשו כך וכך. אני אעשה מה שאני מבין, רק הם יעשו גם את מה שהם מבינים, אוקיי? אבל החוק לא אוסר עליהם, אני חושב שפרשנות מופרכת. אבל ככה הוא טוען, לענייננו, אבל בתורה זה כן ככה. חד משמעית זה ככה. בתורה כשכתוב, מכה אביו ואמו מות יומת, הגמרא מיד שואלת, עונש שמענו, אזהרה מניין. מה? שמיים וגם אין לך זמן לחפר, אם עברת עבוד לך, אתה לא יכול לחפר, בית דין הורג אותך. לא יעזור לך שם. בסדר, אבל מקיאוולי ואימו מות יומת מדבר, מדבר מתוך בית דין בתורה. ובאותו רגע יבואו לבית דין, יהיה עדים, יגעו עדויות, יהרגו אותו, אבל לא יעזור לו שום דבר, חרטות וזה לא עוזר אותך. אני פעם כתבתי, יש, בטח שיש תשובה בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל בית דין. אם אתה חייב עונס בבית דין, אתה תחטוף את העונס עם התשובות ועם... משהו אחר, כי פעם ב-70 שנה היו מוצאים מישהו שהיה חייב מיטה. אבל אם מוצאים מישהו שהוא חייב מיטה, לא יעזור לו שום חרטות, זה לא בגלל החרטות. העדות לא הייתה כמו שצריך, לא יתרו בו קודם, לא, כל מיני סיבות שבגללן הוא לא חייב מיטה. לא. פעם כתבתי מאמר על זה שיכול להיות שבכל זאת אפשר לומר, אבל זו דעה שלא קיימת. הדעה המקובלת היא שהוא נענש בכל מקרה. יש דינא דמלכותא, כן? כן, כן, לא. בין אדם מלכות. טוב, בכל אופן, אז הגמרא, כשהיא רואה פסוק שכותב עונש, עונש, אז מכה אביו ימות יומת, הגמרא שואלת, עונש שמענו, אז הרע מניין. כן, בכל מקום שלא מוצאים. למה? אם יש עונש, כמו שאמרנו קודם על הגונב, עונשו כך וכך, אם יש עונש, כנראה שזה גם אסור, לא? למה צריך? מה זה עזרה? עזרה זה פסוק שאומר שזה אסור. עונש זה פסוק שאומר מה יעשו לך אם אתה עושה את זה. שני דברים שונים. הגמרא מניחה שתמיד צריך את שני הפסוקים. לא מספיק להגיד שיעשו לך עונש כלשהו, צריך גם להגיד שהדבר הזה הוא אסור. שאלה למה? זאת אומרת, כי לא יספיק לנו הזכרה, אני חוזר וקורא מההתחלה, כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי הזהרה. אז אם יש עונש של משהו, אבל אין עזרה, אין פסוק שאומר שזה אסור, לא מספיק. וזהו שיאמרו רבותינו זל תמיד, עונש שמענו, עזרה מניין. תנו עונש על מקרה פיבימו, איפה העזרה? חייבת להיות גם עזרה, זה ההנחה של הגמרא. והעניין הוא, עכשיו הוא מסביר למה. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיאמר, עושה דבר פלוני, יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו, ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר, כלומר, הוא רוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו. זאת אומרת, אם היה נגיד מכה אביו ואמו מות יומת, ולא היה פסוק שמזהיר. זאת אומרת, החינוך, אז הייתי אומר, מי שמכה אביו ואמו, אין שום בעיה במעשה הזה, הוא יכול לקוט את אביו ואת אמו, כשידע שהוא ימות אחר. כמו מקח וממכר, זאת אומרת, זה התשלום על המעשה שאותו אתה עושה. אבל זה לא עונש במובן הזה שהמעשה הזה הוא לא בסדר, היית לא בסדר ומגיע לך עונש. לא עונש, זה מקח וממכר. לא, לא, לא. החינוך טוען שלא. החינוך טוען שאם לא היה פסוק שמזהיר, אז באמת היינו מבינים את העונש ככה. לכן צריך פסוק מיוחד שגם אומר שזה אסור. לא מספיק להגיד שיש עונש על הדבר הזה. זה מה שהוא טוען. אגב, ראיתי פעם במאמר של יהודי מעניין, דב לנדו, ראש השפט בבוצה, הוא הביא שתי דוגמאות שבהן נראה שזה באמת המצב. למשל, התורה אומרת שכובש נבואתו לוקה. נביא. קיבל נבואה, ולא מסר אותה לנמענים. הוא כבש את נבואתו. הגמרא אומרת בסנהדרין, הגמרא אומרת שהוא לוקה. שיש שם תושבות, אבל אין עזרה על זה. למה הוא לוקה? אה? אוקיי, אוקיי, אז זה באמת, יש כאלה שרוצים לטעון את הטענה הזאת, אבל... מה? הוא צריך לעשור את זה עליך, לא רק להגיד שיש על זה עונש. אצל הנביא, הוא גם מסר לו את הנבואה, אז בזה הוא אמר לו גם למסור אותה. אז החינוך אומר לא, אתה יכול להבין את זה, לא, אתה יכול להבין את זה שהאש שורפת, אבל אתה לא יכול להבין את זה שאסור להכניס את היד לאש. תכניס, אני יודע לך שהיא תשרוף אותך. אמור להיות מספיק בשביל שהוא לא יכניס, אבל זה עוד לא אומר שזה אסור. תזכור את האור אדום. בלי שיש חוק שאוסר אור אדום, עדיין לא הייתי עובר כי זה מסוכן. אוקיי, אבל איסור אין בלעבור באור אדום. רק אם יש חוק. בדיוק, לכן אני מביא את זה פה. אוקיי? זה בעצם מה שהוא טוען. עוד פעם? או שאתה מבטל אפס את פקוד הרעים, אבל שנה. דבר על הלב, לא על הלב. מה ההבדל במצוות עשה ולא תעשה? מצוות לא תעשה, אתה גם חייב לעשות. כי אם אתה לא עושה, אז יש לך איסור. אז מה ההבדל? למה זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה? אני שואל, מה ההבדל במצוות עשה ומצוות לא תעשה? אבל יש הבדל. יש הבדל בהלכה. במצוות לא תעשה עונשים. במצוות לא תעשה אדם צריך להוציא את כל ממונו כדי לא לעבור עליה. במצוות עשה רק עד חומש. אם זה היה אותו דבר, אז למה יש הבדלים הלכתיים? סתם, פעם מנסחים בצורה שלילית, פעם מנסחים בצורה חיובית, מה ההבדל? יש הבדל. יש גם הבדל בחומרה, אבל יש הבדל בלוגיקה. זה שונה. אני אגיד לכם בקצרה, כי חשבתי גם על זה לדבר בהמשך, אני לא יודע למה מכל זה אני אגיע. אבל ההבדל במצוות עשה ומצוות לא תעשה, כשאני אומר לך, תניח תפילין. זה לא אותו דבר כמו להגיד לך, אני לא רוצה שלא תניח תפילין. כמו שלכאורה שלילה כפולה מחזירה אותנו לאותו מקום, נכון? בלוגיקה. זה לא אותו דבר. אני לא, נגיד אם היה מצב שמוגדר להיות לא עם תפילין ולא בלי תפילין. נגיד, זה מצב ביניים כזה. אוקיי? אז לא קיימתי את הציווי של להניח תפילין, ולא עברתי על הלב שלא להניח תפילין. זאת אומרת, יכולים להיות, יכול להיות מצב בין, נגיד, מה תעשה לשים מעקה לגדיך? לשים מעקה לבית, לגב. אוקיי? ויש גם איסור, לא תשים דמים בביתך. מה קורה אם אין לי בית? אין לי בית בכלל. אז ברור שאין בעיה בזה שלא שמתי מעקה, כי אין לי איפה לשים מעקה, נכון? לא ביטלתי את העשה, נכון? נכון? ולא עברתי על הלא תעשה. אז עכשיו, כשאין לי בית בכלל, אז לא מוטלת עליי מצוות העשה לשים שם מעקה, אבל עדיין יש עליי איסור להיות עם בית בלי מעקה. זה לא אותו דבר. יש פה מצב ניטרלי שבו אני לא עשיתי מעקה, אבל לא עברתי על הלב. זאת אומרת, לא תמיד כשלא קיימתי את העשה, זה אומר שעברתי על הלב. לא אתה יכול, אם הגוף לא נקי, אז אתה לא תבין. בסדר, אבל למה זה נוגע אלינו? לא, לא משנה, אני אומר, מספיק לי שיש כאלה בשביל להראות לכם שיש הבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. יש מצוות שבהן אין מצב ביניים כזה. אוקיי, אז מה? ברמה העקרונית אלה שתי קטגוריות שונות. באופן עקרוני, כשאומרים לך מצוות עשה, אומרים לך המצב הזה הוא מצב חיובי. אני רוצה שתהיה בו. לא תהיה בו, אז אתה לא בסדר כי לא היית חיובי. אבל כשאני אומר לך על מצוות לא תעשה, לך המצב ההוא הוא מצב שלילי. אם אתה נמצא בו, אתה לא בסדר כי אתה במצב שלילי, לא כי אתה לא במצב חיובי. זה משהו אחר. מצוות לא תעשה, נגיד שהייתה מצוות לא תעשה להיות בלי תפילין. אז כשאני נמצא בלי תפילין, עשיתי משהו שלילי. מגיע לי עונש. אבל אם יש רק מצוות עשה להניח תפילין, ולא הנחתי תפילין, אז לא עשיתי משהו שלילי. רק לא עשיתי משהו חיובי. לא, ברור שלא, אין עונש שבעידים ב... ביטול עשה. אין משהו אחר, בבית דין אין עונש של ביטול עשה. יש עונש עליו. למה? כי ביטול עשה זה לא להיות במצב חיובי. לעבור עליו זה להיות במצב שלילי. לא תמיד לא להיות במצב חיובי, זה אוטומטית אומר שאתה נמצא במצב שלילי. לא, לא אותו דבר. שני דברים שונים. אתם יודעים, זה מה בעניינים אסוציאטיביות. יש פרדוקס ב... זה נקרא פרדוקס נוזיק בתורת המשפט. נוזיק, רוברט נוזיק, זה פילוסוף יהודי של המשפט, אמריקאי. הוא, מה? אז הוא אומר, תראו, יש פיתוי מותר על פי החוק. אני מפתה אותך לעשות משהו, אם תעשה משהו, תקבל אל שקל. תעשה, תקבל אל שקל, לא תעשה, לא תקבל, נכון? לא בסדר. מותר. כל הצעת עבודה היא סוג של פיתוי, נכון? על סחיטה אסורה. מה זה סחיטה? אם אתה לא תעשה את זה, אני אקח לך 1,000 שקל. אם אתה תעשה את זה, הכל בסדר, תשאר כמו שאתה. מה ההבדל? בשני המצבים, אני שם בפניך שתי אפשרויות, הפער ביניהם הוא 1,000 שקל, שהמטרה שלי זה לגרום לך לעשות או לא לעשות משהו. אז למה זה מותר וזה אסור? מה ההבדל בין פיתוי לסחיטה? למה? מה ההבדל? יש שם מורד פוטנציאלים של 1,000 שקל, בין שתי האפשרויות. טוב, עכשיו השאלה מה אתה תעשה או לא תעשה. הבדל בין שתי אפשרויות, שההבדל הוא 1,000 שקל. אתה יכול להחליט מה אתה תעשה. מה זה משנה אם ההבדל הוא בין 0 ל-1,000, או בין מינוס 1,000 ל-0. למה? אני גם פוגע בו שאני לא נותן לו 1,000 שקל. למה לא פוגע? יכול לקבל 1,000 שקל. או, מבינים? אז יש הבדל בקיצור, בין לא לפגוע במישהו, בין לא לתת למישהו, סליחה, לבין לפגוע. בדיוק ההבדל בין עשה לבין לב. לא לעשות מצוות עשה זה להיות במצב אפס. לא להיות במצב אחד, כן? אבל להיות, לעשות, לעבור על מצוות לא תעשה זה להיות במצב מינוס אחד. להיות במצב שלילי. כשאתה לוקח ממישהו 1,000 שקל, אתה עושה פעולה שהיא לא חוקית. אתה אומר, בסדר, אז שיעשה את מה שאני אומר. לא, אני לא אקח עם 1,000 שקל. לא בהכרח שאני אעבור על החוק. אני רק אומר לו, דע לך, שאם לא תעשה, אני אקח 1,000 שקל. ברגע שאחת האפשרויות היא לא חוקית, גם אם יש אופציה שתוציא אותי חוקי, אם הוא יעשה את זה, אז אין בעיה, אוקיי? אסור לי לעשות דבר כזה. במקרה של הפיתוי, שתי האופציות הן חוקיות. אני יכול לתת לו 1,000 שקל, אני יכול לא לתת לו כלום, מותר לי זה, מותר לי זה. לא בסדר, כי אתה לא היית במצב חיובי, אם זה מה שאתה עושה. לא, כל מהותי, כל מהותי. אם אתה לא עשית מצוות עשה, אתה במצב אפס, זאת ההגדרה. אתה לא במצב שלילי. רק אם עברת על מצוות לא תעשה, אתה במצב שלילי. אוקיי. ביטלת מצוות עשה של ואהבת את השם אלוקיך. ביטלת עשה. מי אמר שעברת עליו? זה רק אם נדרש ממך להיות באחד, אתה היית באפס. ויש הבדל בין הרוע הזה, זה כמו בין לא להציל בן אדם שטובע, לבין להטביע אותו. מבינים שיש הבדל? למה? שני המקרים בעצם בגללי הוא טבע. זה דבר כמו הפיתוי והסחיטה. יש הבדל, זה גם רע, לא להציל בן אדם זה גם דבר רע. אם אתם רואים אותו ושם, ובלי מאמץ, נגיד, יכולים להציל אותו בקלות. לא הצלתם, אמרתם שמה, שרקתם ועברתם הלאה. אוקיי? הוא טבע. הייתם לא בסדר. אבל הייתם לא בסדר כי ביטלתם עשה. אבל מי שהטביע אותו שמה, אז הוא רוצח. הוא עבר הלא תעשה, הוא עבר הלא תרצח. הבדל. אוקיי? שני המקרים, התוצאה היא אותה תוצאה. זה שאלה של הגדרה. אם התורה מגדירה שיש איסור לא למסור את הנפש, אז אם לא מסרתי את הנפש, עברתי איסור, זה משהו שלילי. אם התורה אומרת, יש חובה למסור את הנפש ולא מסרתי, אז אני לא הייתי במצב חיובי, אני במצב ניטרלי. זה לא בסדר, כי התורה רוצה שאני יהיה במצב חיובי. אז זה לא אותה רמה של לא בסדר כמו להיות במצב השלילי. טוב, אז ענייננו, אז אומר החינוך, שאם התורה הייתה אומרת, רק עונש, ולא הייתה עזרה, לא הייתה עזרה, אז הייתי מתייחס לעונש כמשהו שלא מגלה לי על כך שהמעשה הזה הוא אסור. אלא כאל, נקח או ממכר. אתה רוצה תעשה, הוא תקבל עונש, אתה לא יודעים, זה כמו, פעם שמעתי הרצאה על פילוסופיה של כדורגל, במונדיאל לפני הקודם. היה הרצאה של שני מרצים לפילוסופיה באיזה פאב בתל אביב. אנחנו עם איזה חברים. והם דיברו על סוגיות מאוד מעניינות. סוגיה אחת, למשל, זה העבירה בכדורגל. האם העבירה בכדורגל זה לעבור על חוקי המשחק? או בכדורסל, למשל? ברור שלא. הרי זה חלק מהטקטיקה, נכון? המאמן אומר לך, תעשה עכשיו עבירה. כדורגל אתם מכירים, נכון? אוקיי. אז גם בכדורסל, זה חלק מהטקטיקה. לפעמים אתה עושה עבירה, אני אומר, כשהעבירה היא אותה, זה בעייתי, לפעמים יחריכו אותך אפילו. אני אומר עבירה כחלק מהמשחק, לעצור אותו, לתפוס אותו בבגד. כן. זה לא עבירה על חוקי המשחק. אלא מה? הכדור יעבור לצד השני. נכון? מה זה אומר? זה בדיוק המקח הממכר שמדבר עליו כאן, נכון? זה לא עבירה במובן שאתה לא בסדר. אבל יש מחיר, עשית את זה, הכדור יעבור לצד השני. זה המקח הממכר שמדבר עליו כאן. ואת אם היה כתוב, לא תעמוד על דם, אם היה כתוב, מכה אביב ואמו מות יומת, ולא הייתה עזרה, הייתי אומר שזאת עבירה בכדורגל. מכה אביב ואמו, הוא יומת, זה המחיר, אבל לא שהוא היה לא בסדר, בזה שהוא יקע את אביב ואת אמו. בשביל להגיד לו שהוא לא בסדר, צריך גם פסוק שמזהיר אותו לא להכות את אביו ואת אמו. אוקיי? אחרת זה היה כאין מקח וממכר, זה מה שהוא כותב. כן? זה קשור קצת. בין החוקים המכוננים יש שתי רמות. אף אחד מהם הוא לא מכוון. בעצם אתה יודע מה? אולי אפילו ממש. זה לא מעניין. נגיד לעשות עבירה לא ספורטיבית, לא. לעשות, זה נגד חוקי המשחק, ואז מה? יש פה שני דברים. א', אתה משחק, במובן מסוים זה דווקא חוק מכוון. כי טענה היא, זה לא ש... אין כלפיך טענה, רק לא שיחקת כדורסל, שיחקת משהו אחר. לא, אני לך בטענות, היית לא בסדר. נכון? אז זה אומר שכן שיחקת כדורסל, רק שיחקת אותו לא בסדר. דווקא העבירה החמורה יותר, זה העבירה על חוק מכוון. לא, עברת פה על עבירה מוסרית, מבחינה פילוסופית, פשוט לא שיחקת שם. עברת עבירה מוסרית, בסדר, אבל לא עברת על חוקי השחמט, פשוט לא שיחקת שחמט. פה הרמה היא של עכשיו, יש עכשיו איזה סיכים. עם קרלסן, הצעיר הזה, ומשהו כזה, ויימן, ויימן. הוא טוען שהוא ניצח את אלוף העולם, השחקן הכי טוב שהיה אי פעם, קרלסן. והטענות, וקרלסן עזב את המשחק באיזשהו שלב, אמר, אני אומר לכם, ודאות שהוא מרמה. ואז יש כל מיני בדיקות אלקטרוניות, יש כל מיני טכניקות איך לבדוק אם אדם מרמה. אז הוא ניצח את קרלסן פעם אחת, ובמשחק הבא, אחרי הצעד הראשון, קרלסן פרש. הוא אמר שהוא מרמה. לא, לא רימה במשחק הזה. הוא טוען שהוא מרמה, הוא ניצח גם כמה רבי אומנים אחרים קודם, וקרלסן טוען שהוא מרמה. פשוט זה לא, הוא אומר, בשביל לנצח אותי, רואים שהוא לא היה מרוכז. ברמת ריכוז כזאת, אף אחד לא מנצח אותי, קרלסן אומר. אם הוא ניצח אותי, הוא רימה. כן. ואנשים לקחו את זה ברצינות, כי, שמע, בן אדם רציני. לא מנצחים אותו סתם ככה. כן, אז קרלסן, כן. לא רק הכי טוב בעולם, הוא כנראה גם הכי טוב שהיה אי פעם, לאחת רבים. והוא מוטציה ממש. ואחרי שהוא אמר את זה, התחילו בדיקות. יש אתרי שחמט משחקים באתר, שיכולים להשוות משחקים. מה עשית בסיטואציות, מה עשית בסיטואציות דומות וכולי. יש דרכים להעריך בוודאות די גבוהה אם אתה מרמה עוד. והטענה עכשיו כנראה שהוא באמת מרמה. עכשיו אגב, הוא הגיע, הוא מגיע לארץ. הוא הגיע, הוא מגיע לארץ, הרמה היום. יש לך מכשיר שמזמזם לך בכיס ואומר לך מה לעשות. מישהו בחוץ ששווה מכשיר, יש לך מכשיר. והוא שולח לך הוראות. כחול עמוק היה הראשון שניצח את קספרוב. כחול עמוק היה הראשון שניצח את קספרוב. משם והלאה כבר התוכנות. זה אינטליגנציה מלאכותית, אין לך סיכוי. אף אחד לא. אם אתה עושים את החישוב, לא יודע, כמה צעדים, אין לך סיכוי לנצח. אז מי שמקבל הוראות ממחשב, מתוכנה ברמה גבוהה, אז רמאות. עכשיו קשה מאוד לבדוק את זה, סיפור מהפטרה. סיפור. טוב, איך הגענו לזה? אני לא זוכר. כן, שאלה אם זה חוק מכונן או חוק מכונן או חוק מכוון, שאלה... מה? 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 טוב, אז בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא שזה כן מקח וממכר. עכשיו בואו נמשיך לקרוא. כן, אז היה במשמע, אלא שיומר עושה דבר פלוני יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש. מין עסקה כזאת. ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, כן? אין בעיה לעבור על המצווה, זה לא נגד רצון השם, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו. אין בעיה, לא עשית משהו רע. מגדל לך שזה המחיר. ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר. כלומר, רוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו. או ייתן שכמו לסבול, כן, לקבל מלכות או מיטה או משהו כזה, ויעשהו. ואין הכוונה על המצוות בכך. לכן אומר החינוך, אבל הגמרא לא מקבלת את זה. הגמרא כל פעם שהיא רואה פסוק של עונש, היא שואלת, עונש שמענו, עזרה מיני. זאת אומרת, היא מניחה שכשיש פסוק עונש, לא יכול להיות שזה רק עונש. זה חייב להיות שגם המעשה אסור. אבל בשביל שהמעשה יהיה אסור, צריך פסוק של עזרה. לכן היא שואלת, טוב, אז איפה פסוק העזר? אז רואים מתוך הקושיה של הגמרות, הקושיות של הגמרא, שתמיד היא מניחה שהמצוות הן אף פעם לא מקח וממכר. אתה מקבל עונש זה בגלל שהמעשה הוא לא בסדר. אוקיי? לא, אתה צריך את האיסור. אתה צריך את האיסור כדי שזה יהיה עבירה הלכתית ולא רק מוסרית, כי בלי זה גם עונש. בדיוק. לא, אבל האנישה לא אומרת שיש חוק. האנישה, אתה צריך עדיין לאסור את זה הלכתית, לא רק מוסרית, כדי שיהיה עונש. לא, זה מה שהוא אומר, החינוך אומר לא, אחרת הגמרא לא הייתה תמיד שואלת, עונש שמענו עזרה מניין. הגמרא מניחה שגם אם כתוב עונש על מעשה מסוים, עדיין חייב להיות פסוק שאוסר אותו. מה? מה? לא יודע, מסורת בידה, מה שלא יהיה, או שהם סברה, אבל ככה הגמרא שואלת בכמה וכמה מקומות. אוקיי? זאת אומרת, החינוך רואים מהקושיות האלה של הגמרא, שהגמרא מבינה שהמצוות הן לא כאין מקח או ממכר. אלא אם אתה מקבל עונש, כנראה שהמעשה הוא לא בסדר. זה מצד אחד. אבל מצד שני, לכאורה אם יש לי את ההנחה הזאת, אז עכשיו כתוב מקי אביב ועם אומות יומת. ואני יודע את ההנחה שאין לו נשים סתם. העונש הוא דבר, מעשה שהוא לא בסדר. התחלתי עם שתי דוגמאות שהייתי במאמר פעם. מה אחת זה על ה... כשהגענו מכל הסיפור האלה, התחלתי עם הדוגמה. חובש נבואתו. חובש נבואתו לא כי הגמרא. נכון? אז שואל התוספות איפה העזרה? למה לא כי? אז המנחס חינוך מציע הסבר. הוא אומר, באמת אין עזרה. אין עזרה. מה שכתוב לא כי, זה כי אין מקח וממכר, כמו שהחינוך אומר כאן. כי אין עזרה, אז המעשה הוא לא אסור. הוא לוקה. בסדר, לוקה זה המקח וממכר. הוא אומר, לפי זה אפשר להבין מה שקרה עם יונה, הנביא. היונה הנביא קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא בורח תרשישה. הוא ילד קטן. בורח הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נביא. הוא יודע שהיו לו השגות כנראה. הוא קבל צו מהקדוש ברוך הוא ללכת לנינווה, להגיד להם כך וכך. הוא בורח מהקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת, אתה בורח? זה פחות שלח אותך להעביר נבואה לנינווה. במאה המנחס חינוך, הרי כל ספר יונה בנוי על זה שיש ויכוח אידיאולוגי בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא. יונה טוען שאם אנשי נינווה חטאו, אז שיחטפו. מה זאת אומרת לאפשר להם לעשות תשובה ולסלוח להם? שיחטפו, יקוב הדין את הר. הקדוש ברוך הוא רוצה לסלוח להם ובלבד שיעשו תשובה. זה הוויכוח שלהם. אז יונה אומר לעצמו, אוקיי, כובש נבואתו, אוקיי, אבל זה לא אסור. אני בורח מהקדוש ברוך. אני לא הולך, לא, בורח הכוונה לא מתנבא. אני לא הולך להתנבא. אני לא שואל למה הוא בורח, איך הוא יודע מה שהקדוש ברוך הוא לא יראה אותו. בורח פה זה תיאור מטאפורי לבן אדם שבעצם לא מוכן למלא שליחותו. ואז הוא אומר שהוא, זה מין סירוב מצפוני כזה. זאת אומרת, אני מבין שאני אחטוף על זה, כובש נבואתו לוקה, אבל זה הרי לא נגד רצון השם. אני תופס אחרת, אני לא מסכים לתפיסה הזו. זה מה שאתה אמרת קודם, בגלל שכשהקדוש ברוך הוא מנבא אותך, אז בזה הוא גם אומר לך להגיד את הנבואה, אז למה צריך את זה עזרה? אבל אם, לא יכול להיות, אבל אם ההנחה היא לא כזאת, ההנחה של הקושייה של החינוך היא לא כזאת, לא כזאת, אלא צריך עזרה מפורשת, לא מספיק הדיבור שהקדוש ברוך הוא נותן לנבוא. או לא, זה לא נגד רצון השם, זה לא איסור, לא שזה לא נגד רצון השם, זה לא איסור, כי אין עזרה, אוקיי? זאת אומרת, אוקיי, אני מוכן לקבל לעצמי את העונש, כי אין מקח וממכר. זה כמו כל מקום שכתוב העונש ולא כתוב העזרה, אני מוכן לקבל על עצמי את העונש, כי אין מקח וממכר, אני יודע שזה לא פעולה שהיא נגד רצון השם. אז הוא דוחה את זה, הוא אומר, זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי עובדה שהגמרא תמיד שואלת, עונש שמענו עזרה מניין. את הגמרא מניחה שחייבת להיות עזרה. לא יכול להיות שיש מצב שמופיע עונש, אבל אין עליו עזרה. נכון שתמיד צריך עזרה, אבל מצד שני, הגמרא גם מניחה שתמיד יש עזרה. איך את מה הקושייה, עונש שמענו עזרה? זה העונש הזה, הוא כן. אה? זה שם, יש כל מיני תירוצים. יכול שהמלכות האם בכלל לא מלכות דאורייתא, שאלה גם מי מטרה אותו, זה כל מיני דיונים שם. מי מטרה אותו, אף אחד לא יודע שהוא קיבל. הוא מקבל התראה, איך אפשר להלכות אותו. שחבריו הנביאים מטרים. הנביאים האחרים יודעים שהוא קיבל נבואה. אם הוא לא אומר אותה, שיגידו כבר הם, אפשר להתלפל על העניין הזה. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז הטענה היא שמה שהחינוך בעצם אומר כאן, זה שכאשר פסוק אומר שיש עונש על הדבר, אפילו זה לא מספיק להגיד שהוא אסור. חייב להיות ציווי שאומר לנו שהמעשה הזה הוא אסור, או חובה. זה מחזק יותר מה שאמרתי קודם, שהמשמעות של הפסוקים המצווים בתורה היא להפוך את הדבר הזה לחוק. זה המשמעות של הפסוק. זה לא כדי לגלות לנו זה לא בסדר. אני יודע זה לא בסדר. אבל בלי שיהיה ציווי, אז זה לא בסדר, אבל זה לא איסור. ולכן גם עונש לא יהיה. אוקיי? זה רק מחדד יותר את הטענה ש... את המשמעות של של הפסוקי ציווי. טוב, עכשיו אני רוצה אולי להעיר עוד הערה, כי לא נשאר לי הרבה זמן. עוד הערה קצת על רק קצת על המשמעות של שני החלקים האלה. קצרה אמרתי את זה בפעם קודמת. נדמה לי, זה טענה מרחיקת לכת, אבל אני חושב שהיא נכונה, שמה שרבי יצחק אומר, התורה במהותה זה ההלכה. פסוקים המצווים. כל השאר דברים שיש הסברים, או שצריכים טעמים, למה הם מופיעים? יש טעמים, הם מופיעים שם. ואני רוצה לטעון יותר מזה. בעצם, כשאנחנו, עובדתית, עזבו כרגע את הסיסמאות והצהרות, עובדתית, כשאנחנו לומדים פרשה שהיא לא פרשה הלכתית, בתורה, בדרך כלל אנחנו לא לומדים כלום. אין לי שום דבר. אני ביקשתי מהאנשים שיביאו לי דוגמאות. זה משהו שהתחדש להם בעקבות לימוד של פרשה לא הלכתית. התורה או אגדה בחז"ל, בקיצור, לימוד לא הלכתי. אם תשימו לב, אז אתם תראו שבדרך כלל הלקח שאותו אתם לומדים, זה לקח שאתם מבינים שהוא נכון גם קודם. אם הייתי לומד, הרי מה זה לימוד? לימוד זה כאשר אני, נגיד אני ניגש לתורה, אני רואה שם, לא יודע מה, שיש ערך X, אני לא הייתי חושב שזה ערך טוב, אני אולי הייתי חושב שזה רע. התורה אומרת, אז הבנתי, טעיתי, כנראה ש-X זה טוב. זה נקרא שאני לומד, נכון? כמו בהלכה. לא חשבתי שלאכול חזיר זה בעייתי, כתוב שאסור לאכול חזיר, למדתי משהו חדש, אסור לאכול חזיר, אוקיי? האם דבר כזה יכול לקרות לנו בחלקים הלא הלכתיים בתורה? התשובה היא לא. כן? לא, לא. לא. אני אחדד יותר. אני אחדד יותר, בדיוק. כל אחד עושה זה הערה חשובה, אל תשימו את זה בצד. בדיוק הנקודה. כל אחד לוקח את זה למקום אחר, כי כל אחד חושב משהו אחר. אם אתה לוקח את זה לאותו, זה כמו, אתה יודע, זה כמו מהשואה. הציונים דתיים לומדים מהשואה שזה עונש על זה שהתנגדו לציון. החרדים לומדים מהשואה שזה עונש על הציון. זאת אומרת, ככה לומדים בדרך כלל מקרא. את כל אחד לומד משם את מה שהוא חושב מראש. אתן לכם דוגמה. אומרים שיעקב נסע, יעקב שיקר. נכון? נשמע שהוא שיקר לאבא שלו. טוב, סימן שכנראה לשקר זה בסדר. נכון? כתוב בתורה. אז למה יש לנו קושייה? אז למה הקושייה? זה יכול להיות שיעקב שיקר, זה הרי לא בסדר. אז איך אתה יודע שלא בסדר? איך אתה יודע? אין, בתורה כתוב שכן, הכל בסדר, מה הבעיה? לא, כי אם ברור לי... השקט תרחק זה משהו אחר, זה משהו בדין אולי, אפשר להסביר את זה, אין איסור לשקר, נכון? אין איסור, זה אין בעיה, אני מפרש, מה הבעיה? יעקב שיקר מצוין, הרי הוא הבכיר שבאבות, התם, איש תם יושב אוהלי. מה? נכון? אז למה כל המפרשים מתחבטים איך זה יכול להיות שיעקב שיקר וזה, ותירוצים ועל פי הדיבור וכל מיני דברים מהסוג הזה? מה, מה הבעיה? פשוט כתוב מותר לסקר, הכל בסדר, זה הכל. אז אני אומר, אבל אפשר לשנות כשההנחה היא שבעצם זה דבר בעייתי. רק צריך תירוצים למה שם זה בסדר. למה? לא, אבל לא, לא למדו. לא, אבל לא. למה לא? אז אני אומר, לא, לא, אלא לא, מפתית לא. לא, יהיה אפשר לעשות את זה, אבל לא. למה? כי ברור לנו שאסור לשקר. אתה לא תוציא מהתורה ערך שאתה לא חושב שהוא נכון. כי אם היית חושב שהוא לא נכון, היית מוצא תירוצים, אז למה בכל זאת עשו אותו שם באופן שלא יפגע במה שאתה חושב? אני לא מדבר על... זה ברור. אני לא מדבר על עובדות. אנשים באים להגיד את השמיים ותארץ, לא הייתי יודע שהקדוש ברוך הוא שמיים ותארץ. זאת אני לומד משם. אבל לא הייתי יודע שהיה אברהם אבינו שאשתו הייתה שרה. אני מדבר על ערכים, לא על עובדות. על ערכים. בערכים אני בעצם לא לומד שום דבר. תחשבו, אני עברתי על מאות דוגמאות, אנשים התווכחו איתי, כעסו עליי, צעקו עליי, אמרתי להם, תביאו לי דוגמה אחת שאתם לומדים משהו חדש מהגדה, או מפסוק לא, פרשה לא, לא הלכתית. אין, לא מצאתי דוגמה אחת. לא? הסברים נהדרים, ולכן מה? די, אתה לא לומד שום דבר. מה לעשות? ברור, וצריך להתן את הארץ הזאת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הארץ פעם. עובדה, נכון? מה, איפה זה מלמד? לא, להפך, אני הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הארץ הזאת, לנו, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. אתה יכול לקחת דבר לאיפה שאתה רוצה. לא, זה כמו, לא, יש הבדל. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אם אתה אומר את זה לאנשים, אז אני אגיד לו, הנה, אתה רואה, אתה אומר, שהגבר צריך לשמוע בכל האישה. אבל זה לגברים, אתם רואים, הגבר לא צריך לשמוע בכל האישה, לכן היה צריך חידוש שאברהם קיבל ציווי מיוחד, שהוא צריך לשמוע בכל שרה. לא, בכתיב החלב אימו, אין לך נתון ראשוני שאותו אתה חושב. זה תחומים שהם לא נוגעים לערכים, למוסר, זה הלכה. בהלכה אין בעיה. אתה מקבל מהתורה שעשו לו בשקדים החלבים, יש הבדלים פרשניים כמובן, שהפרש כך, שהפרש אחרת, אבל אתה תמיד לומד משהו חדש, אתה לא מלביש את זה על מה שהיית חושב קודם, וכל החלקים המוסריים, מוסר לא לומדים מהתורה, כתוב ועשית הישר והטוב, מה זה הישר והטוב? מה שאתה מבין שהוא הישר והטוב? לא, הפסוק לא אומר מה זה הישר והטוב שאותו צריך לעשות, למה? כי הוא מניח שאנחנו יודעים לבד מה זה ישר וטוב, אנחנו מצפים מאיתנו לעשות מה שאנחנו מבינים לבד. זה אומר שיש גם הבדלים בין מה שאני קורא הלכה, חלק ההלכתי בתורה, ובין החלקים הלא הלכתיים בתורה, יש גם הבדלים מעבר להבדלים הלשוניים, זה בלשון ציווי וזה בפסוקי חיווי. יש הבדלים. ההלכה בסופו של דבר היא מה שמגדיר תורה. כל השאר, שנייה אחת, כל השאר זה ערכים שהם בסך הכל, הם גם לא, אגב, לא פונים דווקא ליהודים. אין דבר כזה מוסר יהודי. יש מוסר. אם המוסר הזה הוא נכון, אז הוא מחייב כל אדם בעולם. ואם הוא לא נכון, אז הוא לא מחייב גם יהודים. אין דבר כזה מוסר יהודי. הלכה היא יהודית. מוסר הוא אוניברסלי, בהגדרה. מערכת רוחנית, בטח שיש, זה ההלכה. לא מערכת מוסרית. לא, זה לא מגיע ביחד. זה מגיע לחוד. אני אומר, כיוון שתחשב לבד, כשאתה מגיע למסקנה מסוימת שמשהו אסור לעשות, נתך לגוי מותר לעשות, אסור מוסרית. לא הלכתי. מה זה לי אישית? אני אשאל אותך עכשיו, דוגמה, אתה, תן לי דוגמה, למשהו, לדעתך הוא איסור מוסרי, לא הלכתי. מה מעל הלכה? הלכה לא מחייב את זה. איסור מוסרי, שהוא פונה רק ליהודים. כן. איפה שמעת? תגיד מה אתה אומר. אם המניע הזה צריך להיות מניע נעלה, גם אצל גוי הוא צריך להיות מניע. זה מה שהוא מגיע, לאיפה שכל אחד מגיע, זה כל אחד מה שהוא מגיע. מה נדרש? אנחנו לא מצווים בכלום, זה מוסר, זה לא ציווי. ציוויים יש בהלכה. מוסר זה מצופה מאיתנו להיות מוסריים, גם מהגויים מצופה. מוסרית? ודאי. לא הלכתית, הלכתית הוא לא מצווה. מה זה כדור? זה מילים. זה מילים. חבר'ה, אז זה סתם מילי, אתם מזכים על מילים. למה שלך אתה מגדיר קדוש? הגוי מצווה לעשות כל מה שאתה מצווה, לא מצווה, מצופה. לעשות כל מה שאתה מצופה ברמה המוסרית. אין הבדל בין מוסר שפונה לגויים, מוסר שפונה ליהודים. ההבדל בין יהודים לבין גויים הוא בהלכה. ורק בהלכה. זהו. לא? מה זה הכי שמעתי לעם היהודי? צריך לעזור אחד לשני, גם הגוי צריך לעזור אחד לשני. סימן? זה לא מוסר. לא, אבל זה לא מוסר. זה לא מוסר, זה לפנים משורת הדין הלכתי. זה לא מוסר. מה, יש בעיה מוסרית לעשות פסל? יש לו בעיה מוסרית, בעיה הלכתית. אני מדבר על המוסר, על ערכים. למה? גם התעודות מקולקלות לאכילת ארוחת בוקר, אז מה? מה זה קשור? אבל הדבר, בטח שאפשר להפריד. זה שדבר מסוים מוביל לתולדות כאלה ואחרות, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. לא, זה לא אומר כלום. זה אומר שהוא אמצעי. הדבר מצד עצמו לא פסול, יכול להיות שהוא מוביל לדברים פסולים, אבל אם הוא יוביל לדברים הפסולים, אז גם הגוי עשו בהם. אז מה ההבדל? אז מה ההבדל? אז מה המסקנה? או שהוא גם מצווה, או שזה לא נכון, שזה נעשה בגלל שזה מוביל לדברים בעייתיים. הגוי לא מצווה בעבודה. בפסל... לא, יש דברים בעבודה זרה שלא מצווה. מה? המוסר בעולם היהודי, כן, זה... יש ספר של אסף וול, לא? אסף וול יש לו ספר על ההיסטוריה הפלסטינית. 110 עמודים שלא כתוב בהם מילה. המוסר היהודי הספר עוד יותר קצר. טוב, בכל אופן, הטענה היא, אני רוצה לומר במשפט אחד, רק בזה אני מסיים, במשפט אחד, בעצם מה שמייחד תורה, מה שמייחד יהדות, מה שמייחד יהודים לעומת גויים, זה רק הלכה. שום דבר חוץ מזה. כל השאר זה אגדות עם. רק הלכה. זהו. איך להתנהג הלכתית, לא מוסרית. לא, לא ברור בכלל. ברור שלא. לא, אז אתה טועה. אני אביא לך הרבה דוגמאות, יהיה לנו איזה סדרה. זה אין, לא רק שזה לא קשור, לא רק שזה לא זהה, אין קשר. זה בלתי תלוי. כל מה שקשור למוסר לא שייך להלכה ולהפך. שתי קטגוריות בלתי תלויות. ما לא, זה לא מצוות, המצוות השכליות הן לא מוסר. עוד פעם, אתה חוזר אותו דבר.
לא. אני מעצמי, הייתי מתעורר
מוסרית, אבל לא הלכתית.
מה
כן, הכל בסדר, סיימנו. הבדל הוא, על זה נהלך כל השיעור על ההבדל הזה. ברגע שיש ציווי, זה הופך להיות חוק. אני יודע שזה לא מוסרי גם קודם לרצוח, אבל בלי הציווי לא היה איסור הלכתי לרצוח. האיסור ההלכתי לא קשור למוסר. האיסור ההלכתי הוא קומה נוספת על גבי המוסר. כשאתה רוצה... לא, 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 לא. איך להתנהג מורכב משני סוגי חוקים. חוקים הלכתיים וחוקים מוסריים. החוקים המוסריים הם אוניברסליים, החוקים ההלכתיים הם רק ליהודים. קצרה, התמצית, כן. שאלה נהדרת, אין לי מושג. אין לי מושג. תגיד לי אתה על המש, אתה יודע להסביר לי על המש? כן, כולם מנסים, רק הם לא מצליחים. לכן המסקנה שלי היא כזאת, אין לי תשובה. הכל אלה שאומרים, לא, לומדים משם המון המון דברים. כשתבדוק, אתה תראה שלא לומדים משם כלום. אז הסיסמה שלומדים משם המון דברים פותרת את כל הבעיות, רק כאילו מחזיקה מים. כי אין, אתה לא לומד משם כלום. אני לא לומד משם כלום, אתה לא. אני אומר עוד פעם, אני לא מדבר על עובדות, אני מדבר על ערכים. מה, שבראשית ברא אלוקים בשמיים ואת הארץ? זה עובדה. העובדה היא שאלוקים ברא את העולם. עכשיו את ההשלכות עכשיו, אתה מדבר על העובדות.
אני לומד מזה.
אני לומד דברים מהמון דברים. אתה יודע, כשאני רואה ציפור בשמיים, אני גם מזה יכול ללמוד המון השלכות. המון השלכות יש לזה, בטח. הציפור יכולה לעוף גבוה, אז אולי גם אני אלמד שצריך לנסות לשאוף גבוה, רוחנית. אז מה, בגלל זה לראות ציפור רף הזה תורה? השלכות זה לא מעניין, השלכות אתה יכול להיות עם המון דברים. אני שואל מה הערך של הדבר עצמו. לא, מה זה? עוזר לך בסדר גמור, אתה לא לומד מזה שום דבר. הרי זה עוזר לך כמדיטציה, זה אולי יעזור לך ליישם, יכול להיות, אבל בסדר. בעיה, לא אמרתי כלום, יכול להיות שלא. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לכם. מה שאני כן יודע אבל, זה מה שאני רציתי לחדד, שההבדל בין שני החלקים האלה של התורה, החלק ההלכתי, החלק הלא הלכתי, הוא הבדל שיש לו משמעות מאוד גדולה. ההגדרה של יהדות, מה זה יהודי? ההגדרה של יהדות. כל השאר לא רלוונטי בכלל להגדרת יהודי. זה לא יהודי, במובן המהותי. בין להם יהודי, האתנית הוא יהודי. הוא לא יהודי במובן של, במובן המהותי. ההתנהלות שלו היא לא התנהלות יהודית. רק הלכה. לא במחשבה, אין דבר כזה. דברים שהם לא הלכתיים, אין שום דבר. מי שלא מוסרי, אז הוא לא יהודי. יהודי דתי שהוא לא מוסרי, הוא לא דתי. המוסר לא מגדיר את היהדות, אבל ההלכה כן. זה תמיד שואלים, יגאל עמיר, כן, מי שרוצח הוא יהודי דתי שפשע. מי שאוכל לא קשר, הוא לא דתי. למה? הרצח האיסור יותר חמור. נו, אז למה? מה זה קשור? הרצח יותר חמור. למה? למה רוצח הוא יהודי דתי שפשע? מי שאוכל לא קשר, הוא לא דתי. אבל הוא לא מקיים את החוקים, הוא רצח. עזוב, אני שואל, מה ההבדל בינו לבין מי שאכל לא כשר? מי שאכל לא כשר, אנחנו מתייחסים אליו לא דתי. מי שרצח, הוא אומר, הוא דתי שכשל. למה? כי רצח, אנחנו תופסים את זה במישור המוסרי. וההגדרה של התנהלות מוסרית היא הגדרה לבני אדם, לא ליהודים. זה לא מגדיר אותך, זה לא מגדיר את היהודי להיות מוסרי, זה מגדיר אותך בן אדם להיות מוסרי. זה ברור. אבל זה לא הגדרה, כשאתה רוצה להגדיר משהו, אתה צריך להגדיר אותו מול משהו אחר, מה הוא לא. עכשיו, אם אתה לא יכול להגדיר יהודי כמי שלובש מכנסיים, כמו שכל היהודים לובשים מכנסיים, כי גם גויים לובשים מכנסיים, נכון? אז לכן אני אומר, החוקים המוסריים לא יכולים להגדיר יהדות ויהודי. חוקים ההלכתיים, כן, כי הם נוגעים רק ליהודים. יש משמעות מאוד עמוקה להלכה. זה כאן אמת, לא יודע מה זה אמת. ברור, כמו כל גוי. לא ההלכה, המוסר. לא, ההלכה לא, כי ההלכה לא, היא לא מקשיבה ש... תפקידה של ההלכה נוגע רק ליהודי. תפקידה לתקן את הנצח שבעוד. לא, הגוי לא מתקן את המצע של גוי, תפקידו לתקן את המלכות. כי זה כך, יש חלוקת תפקידים. למה הכהנים חייבים במצוות שישראל לא חייבים בהם? זהו, אז גם אנחנו מתוקף תפקידנו, חייבים במצוות האלה.
בוא נגיד, בהינתן המצב שאין כהנים, אז